אנחנו היום בסוף ספר בראשית, פרשת ויחי, שבו בעצם יעקב מברך את השבטים ושם את הקווים הברורים איך ממשיכים ומפריחים את עם ישראל. בתחילת הפרשה התורה מספרת שיעקב מבקש מהבן שלו יוסף, תביא לי את שני הבנים שלך. ואז הוא מברך אותם ואומר להם, ויברכם ביום ההוא לאמור, ברכה יבורך ישראל, ישמחה אלוקים כפיים וכמנשה. ועד היום יש הרבה משפחות שבערב שבת, ויש כאלה אפילו שנוהגים במוצאי שבת, ויש כאלה שנוהגים בזמן הברית מילה, שעושים את הברכה הזאת בנוסח הזה. ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. יש מחלוקות אם עושים את זה עם שני הידיים, יש כאלה שומעים שתי ידיים. רבי יעקב עמדן אומרים שמים את היד הימין על יד שמאל ומברכים. הגרא למשל ועוד אמרו שלא רוצים שזה יהיה נראה כמו ברכת הכהנים, לשים רק את היד אחד. אבל איך שלא יהיה, למה הדבר הזה עד היום נשאר בחינוך של עם ישראל? רגע מרגש מאוד שאבא מברך את הבנים שלו, יברך לך השם, כמו כאפרים וכמנשה. עוד יותר, למה כתוב כאפרים וכמנשה? למה לא אומרים כמו השבטים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, כמו האבות הקדושים? למה דווקא פה מברכים כמו הבנים של יוסף? אז יש הסבר אחד, כמו שאנחנו מכירים שלפעמים בין האחים יש אי הבנות, נקרא לזה בשפה עדינה. אפרים ומנשה היו חיים מאוד באחדות, וכמו שנראה עוד מעט, שגם שיעקב ירך את אפרים ביד ימין שלו, מנשה קיבל את הדבר והיו חיים באחדות. מברכים כאפרים וכמנשה, מקדימים אפילו את אפרים, לומר שאף על פי כן מנשה ואפרים היו חיים באחדות. אבל כאן יש עוד שאלה, שאלה של האלשך אומר. האלשך אומר שכתוב בפסוק, ואתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה, לי הם, זה כמו הבנים שלי, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. של האלשך, אם יעקב אבינו רוצה לעשות את אפרים וכמנשה כמו הבנים שלו, למה הוא צריך להזכיר שתי בניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בו ילך מצרים? יכול להגיד ואתה שני בניך אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. למה הוא צריך להדגיש, כל אחד יודע שהם נולדו במצרים? רב כאן מסביר דבר נפלא שזה פותח לנו. הרב מסביר ככה, כתוב שיעקב אבינו מיתתו שלמה. כתוב שלאברהם אבינו היה שני בנים, אחד היה ישמעאל, ליצחק היה אחד עשיו, יעקב 12 בנים וכולם מושלמים. אבל אומר הרב, מתי אתה מרגיש שהקמת משפחה? מתי אתה מרגיש שהדרך שלך, החינוך שלך נחקק בהם? אתה רואה את זה אצל הבנים. לכן יעקב אבינו שראה את יוסף ירד למצרים, עמד בכל כך הרבה ניסיונות, חי בעולם הזה הגשמי, ונשאר קשור לקדוש ברוך הוא, זה נקרא אצל יעקב מיתתו שלמה. אבל לא רק זה, עוד יותר מזה הרב אומר, אפרים ומנשה לא התחנכו אצל הסבא, אצל יעקב אבינו. גם יוסף כנראה לא היה לו הרבה זמן לחנך אותם. היו במצרים עם כל תאוות מצרים, עם כל הכישוף של מצרים, עם כל הקליפות של מצרים. כמו שאמרנו בשיעור הקודם, מצרים היה שורש לארבע גלויות, ואף על פי כן אותם שתי בנים נשארו אפרים ומנשה צדיקי עולם. אומר יעקב, לכן הוא מדגיש, הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרים, עליהם, זה הילדים שלי. זה הפירות שלי, זה מראה לי את אמיתתו שלמה. ולכן יעקב מכניס אותם הרבה פעמים בתורה בין 12 השבטים. לפעמים את אבא שלהם יוסף לא מונים, שבט לוי לא היה לו חלק ונחלה בארץ ישראל ולא הלך לצבא, לא מונים. במקום שתי השבטים האלה מונים את אפרים ומנשה, הרבה פעמים כתוב בתורה. זאת אומרת, התורה כאן אומרת לנו את המסר, את הגדלות של יעקב, איפה הוא ראה את זה דווקא בנכדים שלו. אבל פה בא הדבר לכאורה מפליא מאוד, ואיך שהרב מסביר את זה, שזה דבר כל כך יסודי לנו בחיים שלנו, בחיים העכשוויים שלנו. איך שכתוב שיעקב ביקש מיוסף להביא את שתי בניו, אז הוא הביא את שתי בניו, מנשה היה בכור, הוא שם אותו בצד שמאל של יעקב, שהוא יהיה, שישים אצלו את הצד הימין שלו, ועל על אפרים שישים את היד שמאל שלו. ופה קרה דבר מעניין, אומרת התורה, והיה יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, במקום שיעקב ישים את יד ימין שלו על מנשה שהוא הבכור, הוא עשה את זה ככה, הוא שם את זה על אפרים, וצד שמאלו הוא שם על מנשה. אמר יוסף, ויתמוך יד אביו, הוא נגע בעדינות יתרה ביד אביו, להסיר אותה מעל ראש אפרים ולשים אותה על ראש מנשה, והוא אומר לו, זה הבכור. וימען אביו ויאמר, ידעתי בני, אני יודע שהוא הבכור. אפילו שכתוב שהוא לא ראה הכי טוב, אבל אני יודע שזה הבכור. וגם הוא יהיה לעם והוא יגדל, אותו מנשה יהיה גדול, אולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרו יהיה מלוא הגויים. ויברכם ביום ההוא והוא בירך אותם, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. שוב פעם הוא מקדים את אפרים מנשה. למה יוסף רצה להחליף? כל אחד מבין, אנחנו יודעים כמה יוסף שנה סבל מזה שהאחים הם קינו בו. כל המלחמה של יעקב אביו עם עשיו היה בגלל הבכורה, רחל ולאה היה, הוא ידע כמה שיכול כלילה וחס להעדיף את הצעיר על הבכור, כמה זה יכול להביא, אז הוא לא רצה שזה יהיה. למה יעקב בכל זאת, גם שהוא ידע, הוא החליף את הידיים? ויש פה עוד שאלה, אם הוא רצה משום מה שמנשה יהיה בצד שמאל ואפרים יהיה בצד ימין, תחליף את המקומות שלהם? לא, הוא השאיר את מנשה בצד ימין שלו, רק את היד של ימין הוא שם על אפרים. למה הוא עשה את זה? וכי יעקב לא ידע שבכורה זה דבר נעלה? הרי אותו יעקב אבינו קנה את הבכורה, אותו יעקב אבינו כל כך הלך למסירות נפש לקנות את הבכורה. אם הוא חושב שאין מעלה בבכורה, אז למה? ועוד יותר, גם אם הוא חושב שאפרים, כמו שהוא אומר לו, יהיה יותר גדול, תברך אותו בצד שמאל, תשים ביד שמאל ותברך שהוא יותר גדול. למה דווקא צריך לברך בצד הימין שלו? מה העניין פה? וזה מוביל אותנו, הרב מכניס לנו פה את השאלה היסודית שלנו, איך אנחנו מתמודדים בחיים העכשוויים שלנו, בחיים המודרניים שנקראו היום. אנחנו מכירים היום את כל התאוות, את כל האלקטרוניקה שצומחת, את כל התקשורת שצומחת, ואנחנו צריכים לחנך דור שיהיה קשור לשורשים שלו. וכל הדורות עברנו את דור ההשכלה, דור ההתבוללות, עברו הרבה דורות של קשיים, וגם היום ההתפתחות, השינויים עצומים עצומים עצומים, וכל אחד עומד, ואין בן אדם שלא חושב איך אני עומד מודע השטף, השיטפון הזה של הטכנולוגיה. לנו, גם למבוגרים ועל אחת כמה וכמה איך נחנך את הדור הצעיר שלנו, איך נחנך את היוסף שלנו, את האפרים ומנשה שלנו. אומר הרבי, יש פה לכאורה שתי שיטות, אבל האמת שזו שיטה אחת שמורכבת משתי שלבים. ובואו נראה, אומר הרבי, איך, מה המשמעות של השמות שלהם. מה השמות של מנשה? אז כתוב, ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשני אלוקים את כל עמלי. מה הפשט נשני ואת כל בית אבי? האונקל הוא סובסדיה, גאון, רשי, עוד הרבה מפרשים אומרים, נשני מלשון איש, 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 איש כחני. הוא השכיח ממני. מה זאת אומרת? הפשט הפשוט. הוא השכיח ממני את כל הצרות שעברתי בבית אבי, את כל הצרות שעברתי מהאחים שלי, מרוב השפע, השיטפון שהקדוש ברוך הוא נתן ליוסף, שהיה איש מצליח וכל כך הצליח בכל מה שהוא עשה, השיטפון הזה השכיח. מה זה השכיח? הוא זכר בראש, אבל בהרגשות הוא שכח מזה, הרגש לא חי בזה. היה לו את זה אולי בחוכמה בינה, אבל בדעת, בהתקשרות, זה איננו היה לו. אז זה, יש הרבה שמפרשים שזה הפשט איש, שהוא מודה להשם שהברכות השכיחו אותי את כל הצרות. ואנחנו יודעים הרבה אנשים שעברו שואה, ניסו מאוד להשכיח מהם את הצרות, לא רצו לזכור. אני מכיר הרבה אנשים שהתחילו לדבר בשולחן בשבת, משפחה שלנו, התחילו לדבר על שואה, הוא קם והלך. הוא רצה למחוק את הדבר הזה, הוא לא רצה לזכור את זה, זה מה שהיה יוסף. אבל מהלשון, מהלשון, את כל המלי ואת כל בית אבי, אומר המלבים, ועוד משמע של בית אבי הוא שכח. זה בכלל מסביר דבר נפלא. כשאני רוצה לא לשכוח דבר, אז אני כל הזמן מזכיר לי לא לשכוח. כשאני מפחד שאני אשכח דבר מסוים, אני עושה לי המון סימנים בכדי לזכור לא לשכוח. מה יותר שכתוב אצל עמלק, תמחה את זכר עמלק. איך אני מוחה את זכר עמלק? אני מוחה אותו על ידי זכור אשר עשה לך עמלק. יוסף ידע שמצרים, ערוות הארץ, ענייני העולם הזה יכולים להשכיח אותו. כמו שאנחנו רואים היום, בזמננו אנשים נהיו משובדים לטלפונים למיניהם, לאינטרנט, לחדשות, שורחים את המשפחה, שורחים את התכלית שלהם, נורא והיום. לא לפני, רק לפני יום התקשר אליי אחד אבא שיש לו בן מוכשר מאוד, עכשיו עם הקורונה הוא עבר למקום אחר ללמוד, והילד הזה אוכל עם הטלפון, יושן עם הטלפון. ואנחנו יודעים מה קורה עם בן אדם, כל הזמן הוא מחזיק את היד, איפה הטלפון? ההתמכרות לא נורמלית, וחלילה שנאבד זה טרגדיה עצומה, זה חלק מהחיים שלנו. העולם לפעמים עושה לנו היפנוזה כזאת, שאנחנו נאבדים מה שאנחנו, יש כזה סיפור, שפעם איזה אחד שעושה היפנוזה, בא לאולם, עשה היפנוזה, ואז הוא אמר, אני מוכן לעשות לבן אדם היפנוזה, והוא יראה שהוא ישכח כל מה שקרה לו בחודש האחרון. מי מתנדב? אחד באמצע העולם מרים את היד, אני מתנדב, הולך, הולך, עולה על הבימה, פתאום רואה אותו איזה בן אדם אחר שלא לבמה, לא, 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 אל תפנד אותו, אל תפנד, למה לא? רק בשבוע שעבר הלוויתי לו $100,000, אל תפנד אותו, ישכח את זה. העולם הזה משכיח אותנו, עושה לנו היפנוזה כזאת. וכמו שאנחנו מכירים את המשל שכבר דיברנו לפני כמה חודשים, שעכשיו אין לנו זמן לחזור על זה, המשל של רב נחמן מברסלב, על תבועת השיגעון, שהמלך והמשנה למלך עשו להם סימן לדעת שהם יכולים חלילה להיות משוגעים. מה עושים היום? מה עושים? אז הוא קרא לו בשם מנשה שהוא יזכור תמיד, כמו בנימין היה לו 10 בנים, ויוסף שואל אותה מה השם שלהם, אז הוא אומר, בלה, בכור, אשבל, אז מה זה בלה? שנבלע בין האומות. מה זה הוא בכור? בכור לאמו היה. נעמן שהיה מאוד נעים. כל 10 שמות שבנימין נתן אל הבנים שלו, הכל היה קשור ליוסף. למה הוא עשה את זה? לא לשכוח את יוסף. אומר הרב, איך אני לא אשכח? מנשה, השיטה שלו הייתה לזכור כל הזמן את העבר, את השורשים שלך, מאיפה באת. ויש הרבה אנשים היום ששרים לילדים שלהם, מה השתית לבלס? הייתי שמעם, מנגנים את הניגונים, מספרים להם על הסבא ועל האלטר זיידה ועל על הגדולי ישראל ועל המסירות נפש שהיה ברוסיה, חיים עם העבר. למה? תדע הילד מאיפה השורשים שלך, מאיפה אתה בא. לא לפני כמה זמן שמעתי שמישהו עשה ברית מילה וקרא אל הבן, קרא רב שמואל מונקיס, אחד מהחסידים של אלטר רבה, רצה להחדיר לו את כל הסיפורים של שמואל מונקיס. אנשים היום המון פעמים רוצים להחזיר את את היופי של היהדות, מספרים על מה שהיה פעם. אני אספר לכם סיפור. פעם היה פה קבוצה שבאו מפולין, אז לקחו קבוצה של אנשים מבוגרים, לפעמים אנשים בעלי מדע, שהיו יהודים, והחביאו אותם בכל מיני מקומות גויים, ורק עכשיו גילו אותם, ועכשיו הם גילו פתאום שיהודים. אז הביאו אותם לשבת אל אנטוורפ, שכרנו איזה אולם, עשו ארוחה, היו איזה 60 אנשים, מכל מיני סוגים. מדברים בייחוד פולנית, היו כמה שדיברו אנגלית, ואני מתחיל לשוחח, התחלתי לדבר בעברית וקצת באנגלית, והיה מישהו שמתרגם, ונראה כולם יושבים קבועים, מחכים מתי מתחילים לאכול, מסתכלים פה, מסתכלים שם, ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא, רבנו של עולם, איך אני אתפוס אותם, רבנו שלה, איך אני קצת אדליק להם את הנר שלהם. ואז פתאום, אני לא יודע, הקדוש ברוך הוא זורק לי את הרעיון, תשאיר את הניגון המפורסם שהרבא מלמד את הילדים על יד התנור, ואומר להם קומץ א' או קומץ ב', ואני מתחיל לשיר, תדע יא 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 אלא דא 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 אלא אלא דא 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 תדע נא, ואני מתחיל לשיר. והיה משהו מרתק. פתאום אתה רואה אחד, שתיים, העיניים מוצצות. פתאום אתה רואה את השלישי, קם, הוא לא יכול, הוא לא יכול, הוא מתרגש. אתה רואה דמעות נשפחו כמיים. ואז אחד אומר, אני מוכרח לספר לך, אני מוכרח לספר לך, הפסיק אותי באמצע. אני זוכר סבא, שם אותי על הברכיים, והאישה אומרת, אני עמדתי בצד עם אח שלי הקטן, ואיך שהוא לימד אותו את הקומץ אלפו, הדליק אותה. זה מנשה. מנשה, תזכור את העבר שלך, תחיה מאין באת, וזה יגרום לך לאן אתה הולך. זה יגרום לך לשים חומות, מחיצות, בינך ובין היידישקייט שלך, שלא תיכנס השפעה חיצונית. זה המפתח להפנים מאיפה באת, מה, הרי אנחנו נקראים את הכלל, עם שאין לו עבר, אין לו עתיד. וזה מה שהוא רצה להחדיר לנו. להחדיר את העבר שלנו, שזה ייתן לנו את הכוח שלנו. אבל בדרך הזאת, זה דבר נפלא, אבל יש בזה בעיה. מה הבעיה? לזכור את הזהות שלנו, מה שהיה פעם, זה דבר עצום. זה מאוד נחמד. אבל האם יש ביהדות הזאת עומק? האם יש ביהדות הזאת דבר שחודר לך, או שאתה מחזיק את השלשלת? אתה לא רוצה לאבד את מה שהיה לסבא ולסבתא. והרבה פעמים ההווה הוא כל כך עוצמתי, שהוא שולט על העבר הזה. הוא מחבא את האש שנדלקה בגלל העבר. האם העבר הזה יכול לתת לי את הכוח להיות יהודי נלהב, חי? האם העבר הזה יכול להחדיר בי את ההרגשה שאני קשור ליהדות באהבה, באמת, באמונה? האם זה מספיק התמריץ הזה לשמור את המסורת, להתחרות עם כל הכוחות שיש בעולם המודרני שלנו? גם אם נשים את הילדים שלנו בגטו, במחיצות, האם לא יכול להיות שהעולם הזה יעשה סדקים בקירות האלה? שדרך הסדקים והטכנולוגיה היום הוא יכול לגרום חלילה לדברים שליליים, שהילד פתאום יהיה חשוף לעולם החיצוני. היום מאוד קשה לא להיות חשוף. אתה הולך ברחוב, אתה רואה את זה, אתה שומע את זה, אתה נושם את זה. ולפעמים העבר הזה לא מדבר לילדים, לא מדבר לו על ניגונים האלו. הוא אוהב היום ניגונים אחרים, לך תשאיר לו את הניגונים הישנים, זה לא תופס אותו. לא מדבר אותו שאתה מדבר אותו על אלו שהיה פעם, על ראש השונה שהיה פעם, זה לא מדבר איתו. עוד יותר, יש אנשים שהם לא היו בכלל בעבר הזה, אנשים דור חדש שההורים שלהם כבר הם התנתקו מיידישקייט. אז מה אתה מספר לו על חיים שהוא לא ראה ולא שמע אפילו בבית? אבל יש כאן עוד משהו, עוד נקודה. האם זה תכלית הכוונה בבריאת העולם? נתווה הקדוש ברוך הוא להיות לא דירה בתחתונים, נתווה הקדוש ברוך הוא שכל העולם יצעק השם מלך. הקדוש ברוך הוא רוצה וידע כל פעול כי אתה פעלתו, שאנחנו מסתגרים ואנחנו רק מנסים לשים חומות עם העולם או עם אנשים אחרים. אם אנחנו לא מאבדים ילדים של הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו לא נכנעים בעצם לעולם, האם אנחנו לא מבטרים על אותם נשמות תורות שהם כל כך, שהקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותם, שהשם שר להם הבן יקיר לי, חס ושלום, אנחנו לא מבטרים עליהם? לא נוותר על אותם היהודים שיש להם איזה שורשים, איזה מקורות, אבל אם אנחנו נסתגר לא יהיה איתם שום קשר. היה לי, לפני כמה זמן בא לנו איזה משפחה, אישה שהתחילה להתקרב, היא כלום לא ידע. אז באים, עשינו קידוש, הלכנו לנטילה, ואז היא אומרת לבת שלי הקטנה, אומרת לה, את יכולה להביא לי בבקשה טבעת? מסתכלת, כן, בקשת, הולכת לחדר שלה, מביאה איזה טבעת של ילדים, ואז היא שמה את הטבעת בפה ונוטלת ואומרת בחיוך, זה אני יודעת, זה אני יודעת. שנוטלים ידיים, שמים את הטבעת בפה. זה מה שנשאר מכל היידישקייט שלה. אם אנחנו רק נפנה לאלה שיש להם עבר, שהיו קשורים בעבר, אנחנו מאבדים המון אנשים. עם כל זה של העבר הזה יש כוח עצום. אני אספר לכם סיפור נפלא. יש שליח באוסטרליה, בסידני, בית כנסת מאוד גדול, קוראים לו רב אלי וולף. היה לו פעם אורח מישראל, קראו לו רב שלמה בידרמן. מדברים על הרב, אז הוא אומר לו, שלמה בידרמן אומר לו, תשמע, אני אספר לך סיפור על הרב שאתה עוד לא שמעת. אומר לו ככה, אותו שלמה בידרמן הזה הוא פרופסור לכל מיני תעתות, לפילוסופיות. סתם דרך אגב, דיברתי עם הרב הראל, הוא סיפר לי, הוא שמע שהוא רצה לברר איזה דתות הם עבודה זרה ואיזה לא עבודה זרה. אז הוא נסע לאמריקה לרב סולובייצ'יק, והוא אמר לו, היחידי שידע בדתות האלה זה רק הרבי מלובביץ'. אז הוא בא לרבי ושאל איזה דתות, ואז הרבי אומר לו, היית היום במקווה? עכשיו הוא לא הולך למקווה. אז הרבי אומר, אני מוכן לספר לך בתנאי שאחרי שאתה יוצא מהיחידות פה אתה הולך למקווה. ואז הרבי פירט את זה בצורה גאונית נפלאה, בתפיסה עצומה, כל דת מה זה. הוא אומר, פעם ראשונה שלחתי אל המקווה, זה היה אז. אז אותו יהודי, המורה שלו, היה גם פרופסור לכל מיני פילוסופיה ולדתות, אבל הוא היה אנטי דת. ואותו פרופסור בידרמן שמע שהמורה שלו, אני לא רוצה להגיד את השם שלו, המורה שלו היה מצב לא בריא. אז הוא הולך לבקר אותו. הוא תמיד התקיף את התורה ויהדות. מדברים, הוא אומר לו, אתה יודע מה? תוציא את הספר שם בארון, תביא לי אותו. הביא לו, אומר לו, תפתח את הספר, הוא פותח, רואה בתוכו נייר. זה היה תשובה של הרבי על מכתב שהוא ענה, שהוא שלח לרבי. מה היה התשובה? מה היה המכתב שהוא שלח לרב? הוא כתב לרב, הוא כזה מאוד אגרסיבי, הוא כתב לרב כמו שאומרים דוגרי. אומר לרב ככה, זה שכל האדמו"רים וכל הרבנים מלמדים תפילין, שבת, כשרות, שעטנז, אני מבין, הם לא ידעו מה זה מדע, הם לא נפתח להם העיניים, לא הלכו ללמוד את כל חוכמות העולם, הם לא יודעים, הם מצומצמים. אבל הלובביץ' רבי, אתה שלמדת מדעים, יש לך דוקטורטים, המון דוקטורטים, אתה יודע את האמת, איך אתה ממשיך ללמד את החסידים שלך ואת עם ישראל דברים שהם, אתה יודע, הם פנאטים סתם, בלי שום טעם ודעת? מה רבי עונה לו? והוא חותם את השם שלו. רבי לא מתווכח איתו. רבי עונה לו, שמחתי לקרוא את המכתב שלך, שאתה היית מוכן לשתף אותי בהרגשות שלך, במחשבות שלך. זהו. ואז רבי אומר לו, לפי השם משפחה, רציתי לברר, יש בשם הזה שלך, יש שורש לחסידות ויז'ניץ, ושורש אצל ראשי ישיבות ליטאים, רבנים ליטאים. למי אתה שייך? אותו פרופסור אומר לשלמה בידלמן, אתה מבין מה שהוא עשה פה? הוא פורץ בבכי. הוא הדליק אותי. הוא החזיר אותי בחזרה. אני האדם הכל כך רחוק, בכמה מילים האלה הוא החזיר אותי בחזרה. זה המנשה. אל אותו סיפור יש המשך, שבסוף התברר שהבן שלו חי באוסטרליה, והבן שלו רצה להתחתן עם אישה יהודיה, וכשמלכו אל הבית דין לברר, התברר שהאימא שלו, האישה של אותו הפרופסור שהרבי ענה לו, הייתה לא יהודיה, אז גם הבן לא יהודי. הוא לא יכל להתחתן עם האישה הזאת. היה צריך לעבור שלבים שלמים של גיור, והוא כעס כל כך על אבא שלו, שהוא אף פעם לא סיפר לי את זה, איך הוא עשה לי כזה צער כזה. וכשאביו נפטר הוא לא אמר קדיש, הוא לא אמר איסקור הזה. ואז אותו רב אמר לו, תדע לך, בסוף החיים שלו זז לו משהו. בסוף החיים שלו נדלק לו הנר. בשמיני עצרת היה פעם ראשונה שהוא הלך לומר קדיש ויזכור על אבא שלו. זה מנשה. אז מנשה זה דבר נפלא. אבל האם זה מספיק לנו? אנחנו רואים בחוש ששווה אנשים שזה לא מספיק. וגם אלה שכן חסר את העומק של היהדות. ואז הרב מסביר בשלב של אפרים. מה זה אפרים? כתוב בתורה שהשם השני קרא אפרים כי הפרני אלוקים בארץ עוני. מלשון פריה ורבייה. מלשון לפרוח. השם אומר, מנשה החזיק את השורשים. מנשה החזיק בכל הכוח בשלשלת הזאת. אפרים אמר, לא רק להחזיק, לפרוח, לגדול. לא רק לא לשכוח את העבר, לחיות בהווה ולגדול מההווה. אתם יודעים שלאחרי השואה באו קבוצה של אנשים שעשו כזה דבר, שלזכור את השואה, אז עשו מכתב, החתימו המון רבנים, לשים כל אחד בליל סדר כיסא ריק. למה? לזכור. והרבא לא כל כך נהנה מזה בשפה עדינה, והרבא אמר, אני מציע לא, לשים כיסא, אבל למלות את הכיסא. לקחת יהודי שלא יושב בליל סדר, שלא יודע מה זה פסח, ולהביא אותו לליל פסח. זה אפרים, לא רק לזכור את השורשים. תפרח מזה, תגדל מזה. אפרים היה סוג הבן אדם המהפכן הזה. ולפעמים המהפכן הזה עושה שגיאות בדרך. מכיוון שהוא מחפש התחדשויות. הוא מחפש יצירתיות. הוא לא מפחד מן העולם. הוא לוקח את העולם ורוצה להפוך אותו לקדושה, להחיות אותו. זה מה שהרבי דיבר מיד בתחילת הנשיאות שלו, הוא פרצת. ואני זוכר שאליהו כתוב אמר, מה הרבי דיבר? הוא פרצת. אז היינו מלחמת התגוננות להשאיר את הקצת את הגחלת שנשארה. והרי מיד אחרי השואה הוא פרצת לפרוץ הלאה, זה האפרים. מנשה הוא הילד של נוסטלוגיה, הזיכרונות שהיה. הוא היה כתוב המתרגם, המליץ, הוא העביר דברי יוסף אל השבטים. אבל אפרים הוא המחדש, הוא זה שמחפש הזדמנויות. המנשה מדבר כל הזמן על הסכנות שלנו, אפרים מדבר על ההזדמנויות שלנו. מנשה בוכה על עולם שנאבד, עולם החסידי, עולם הליטאי שנאבד, אפרים חוגג את ההזדמנויות שיש לנו היום לעשות. זה ההבדל בינינו. מי צודק? מי צודק ביניהם? אומר הרי בדבר יסודי מאוד. מנשה הוא הבכור. הדבר הראשון הראשון שאתה צריך לחיות את העבר שלך. לדעת את העבר שלך, ללמוד את העבר שלך. לדעת מאין באת, למה? אם אתה רק חי בהזדמנויות שיש לך להפיץ יידישקייט, ואתה יורד לעולם, ואתה מתלבש בעולם, ואתה חי בעולם, חס ושלום אתה יכול לאבד את הכיוון. אתה יכול חס ושלום להתקלקל. אתה יכול חס ושלום שהעולם ישפיע עליך. כמו שדיברנו בשיעור הקודם, יוסף, אשר שלחני אלוקים, הוא כל הזמן היה קשור לקדוש ברוך הוא. אז מנשה זה המאין באת, זה הבסיס שלך, זה השורשים שלך, על זה אתה יכול להישען. אם לאפרים לא היה את מנשה, לא היה לו בסיס, לא היה לו שורשים, הוא היה יכול בשלב מסוים לאבד את הכיוון. מנשה נותן לנו את היסודות. על היסודות האלה שאתה כל הזמן קשור במנשה, באפרים. ואז אתה לוקח את אותם יסודות ומחדיר אותם בך. חי איתם, מנסה להפוך את כל העולם הזה אל קדושה. עכשיו נוכל להבין למה יעקב ירח אותו בצד ימין. ימין זה הצד החזק. מי צריך יותר עוצמה? מי צריך יותר ברכה? מי צריך יותר שמירה וחיות והתלהבות? דווקא אפרים. הוא יורד לעולם, הוא חי בעולם, הוא לא בורח מן העולם. והוא הופך את העולם לקדושה. וזה צד ימין. אבל יש פה משהו עוד יותר עמוק. ימין אנחנו מכירים שזה צד החסד. ההשפעה, הפעולה. גבורה זה צד הצמצום. שמירה על מה שיש לי. מנשה היה בחינת הסור מרע. הוא זה ששם מחיצות, איזו גיבור הכובש יצטרו, שם מחיצות בינינו לבין העולם. הוא רצה להגדיר טוב טוב מה אני צריך לעשות. הוא היה זה שהיה צריך לעשות משמעת גדולה שלא יהיה שום ספקות ובעיות. ליצור מערכת מסודרת מוגבלת של ערכים. של זהות ותפיסה עצמית, ללמוד את מה שהיה פעם, לזכור כל הזמן את הזיכרונות. הוא היה בחינת סומרה. אפרים היה הפוך. אפרים היה זה שפועל, זה שעושה, זה מידת החסד. מנשה היה מידת הגבורה. אפרים, עכשיו תראו דבר מעניין, איך כתוב? כראובן ושמעון יהיה לי. כתוב שראובן היה מידת החסד, שמעון, כמו שאנחנו יודעים, היה מידת הגבורה. אז הוא אומר, אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. אפרים יהיה כמו ראובן, ומנשה יהיה כמו השמעון. זה השני הקצוות. וזה מה שאנחנו, כל הורה מתפלל שהילדים שלו ילכו בדרך הזאת. ילכו בדרך של אפרים ומנשה. לא שזה שני קצוות, לא שזה שני שיטות. ושתי שלבים. אנחנו צריכים בהתחלה להשקיע מאוד במנשה שלנו. ואחרי שאני מרגיש שהמנשה מספיק בריא אצלי, אני מתחיל לפעול בעולם. אני מתחיל לגלות את הקול של הקדוש ברוך הוא בכל העולם. אני מתחיל ופרצת להפיץ את היהדות. אני לא יכול לחיות את הסיפור שהיה. אני צריך לעשות סיפור חדש. התחדשות חדשה. הרגשות חדשות, אבל שמבוססים על המנשה. אנחנו יודעים שכתוב בתורה, קול גדול ולא יאסף. הקול שהשם דיבר בעשרת הדיברות, קול גדול ולא יאסף. אומר המדרש, אחד מההסברים, יש שם שלושה הסברים ואחד מההסברים, לא היה לקול הזה הד. מסבירים בחסידות מה הפירוש היה לו הד. הקול הזה, הד, הוא מפגש באיזה הר או באיזה דבר, הוא חוזר. הקול של הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות חדר לגשמיות, שינה את הגשמיות, לכן לא היה לו הד, מכיוון שהוא המשיך הלאה. זה התפקיד שלנו, לקחת את הקול הזה של עשרת הדיברות, לפעול שהוא יחדור גם בעולם שלנו. אני לא בורח, אחרי שהמנשה שלי בריא וחזק, אני לא בורח מן העולם. הפוך, אני מנסה שכל השינויים בעולם, זה בעצם אפשרות שהקדוש ברוך הוא רוצה, שאני אגלה, את האלוקות בכל המצבים, וזה שייך לכל אחד ואחד מאיתנו. ואנחנו מהכירים, שבעל שם טוב, כשהוא עלה לשמיים להיכל של המשיח, שאל אותו, אם אתה הקעת אמר, וכשיפוצו מעיונותיך החוצה. הרב מסביר, מה זה מעיין? מעיין הוא נובע מהאדמה, והוא כל הזמן המים צריכים להיות קשורים למעיין. אם המעיין, אם המים יצאו מהמעיין ולא מחוברים, זה כבר לא מתאר. יפוצו מעיונותיך חוצה. אתה צריך להיות כל הזמן קשור לשורשים, קשור למעיינות, ולקחת את המעיינות החוצה, שהחוצה יקבל את המעיינות. וזה רואים מאוד נפלא, כשהרב היום עשה, אנחנו רק עכשיו עזבנו את חג החנוכה. כל אחד מאיתנו ראה את החנוכיות הגדולות, את הפלקטים על המכוניות, את החומר הסברה למיניהם. האופורצת הזה שאין לו הגבלות, בכל מקום בעולם, גם במקומות הכי נידחים, תמצא שמה. בסיביר תמצא מנורות של קרח. גם אתה לוקח את הקרח ואתה הופך אותו לקדושה. זה רק תורת החסידות, שיכלת לקחת את הפנימיות שבה הפנימיות, ולהוריד את זה לחוצה שבחוצה. וזה דבר שנראה לך בלתי אפשרי. אבל זה בעצם הכוח של הפנימיות הזאת. שאין לה דבר שמגדיר אותה. לעצם הוא יכול להתפשט גם בחוץ, גם במקום שלכאורה אין לו קשר. יש סיפור מפורסם, אחד מהחסידים היה אחד בזמן של הרבי מהרש. בזמן של הרבי מהרש התחילה אופנה. אז החסידים הלכו עם מעילים ארוכים, הוא נסע למוסקווה לעשות עסקים, אז הוא הלך למוסקווה, הוא לבש חליפה קצרה. ופעם אחת הוא בא ללובביץ' ואומר לעצמו, ריבונו של עולם, מה, אני שקרן? שם אני הולך עם חליפה קצרה, פה אני אצל הרבי נכנס עם חליפה ארוכה, אני צריך להיות אמיתי. אז הוא נכנס לרבי מהרש עם חליפה קצרה. שואל אותו הרבי מה זה, אז הוא מסביר, שם אני הולך ככה, פה אני הולך ככה, למה אני אהיה שקרן? למה רוצה להיות אמיתי? נכנסתי. אומר לרבי מהרש, זה שאתה הולך שם עם חליפה קצרה אני ידעתי, וזה שאתה הולך רק בלובביץ' עם חליפה ארוכה ידעתי, אבל כשאתה מחליט שאתה רוצה להיות אמיתי, פה השאלה איפה אתה משנה. האם במוסקווה אתה הולך עם חליפה, עם הסרטוק, עם החליפה ארוכה, מכיוון שאתה אומר אני לא שקרן, אני חליפה ארוכה, אני חוסיד, או שפה בלובביץ' אתה הולך עם החליפה הקצרה, לא, אני סויכר סתם. אנחנו כולנו באיזשהו מקום שקרנים. שבן אדם עם החסיד השיעיד הולך לעשות עסקים, או שהוא הולך לרחוב, ואנשים רואים אותו, הוא נראה שקרן, אבל הוא לא שקרן. כמו שאותו חסיד שעשה את הסך הכל של העסק, היה סוחר עצום, סך הכל פתאום הוא נכנס להתבונן, בדבקות בקדוש ברוך הוא, וכתב בסך הכל אין עוד מלבד. שם אתה שקרן, שם שאתה מתנהג ופועל בעולם הגשמי, שם אתה שקרן. ופה יש דבר מאוד מעניין, בדגים יש לנו שתי סימנים, סנפיר וקסקסת. כתוב בהלכה, כל שיש לו קסקסת יש לו סנפיר. ויש כאלה שיש להם סנפיר ואין לו קסקסת. זאת אומרת, אם אתה מוצא קסקסת, אתה לא צריך לחפש יותר, בטוח שיש סנפיר. אתה מוצא סנפיר, זה לא ראיה שיש קסקסת. שואלת הגמרא, אז למה התורה צריכה להגיד שצריך להיות שתי סימנים, קסקסת וסנפיר? התורה צריכה להגיד רק את הקסקסת, תחפש רק את הקסקסת, אתה צריך לחפש את הסנפיר. תחפש רק את הקסקסת, יש קסקסת, יש סנפיר, אם יש סנפיר, אתה גם צריך לחפש את הקסקסת. אומרת הגמרא, אמר רב אבוה, תנא דבי רבי ישמעאל, יגדיל תורה ויאדיר. את הפשט הפשוט, אומרים שהתורה רצתה להראות כמה שהתורה היא שולטת על העולם, כמו שדיברנו בפעם האחרונה, הסתכל באורייתא וברא עלמא. זה שהקדוש ברוך הוא אומר שלא תמצא מעולם דג שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת, אז זה להגדיל תורה ולידה. אבל הריטב"א אומר משהו מעניין. הריטב"א אומר, גם הסנפיר גם הוא גורם טהרתו, אף על פי שכשהוא לבדו אינו גורם טהרה. זאת אומרת, אם יש לי רק את הסנפיר, הוא לא גורם טהרה, אבל שיש לי את הקסקסת, הסנפיר כן גורם טהרה, את הטהרה. וזה הפירוש, יגדיל תורה ויאדיר. אז הרב את הנקודה אני מדבר, הרב נכנס לדבר אחר, את הנקודה וגם השלה הקדוש, הקסקסת זה מגן על הדגים, שדברים לכלוכים, דברים מזיקים לא ייכנסו בהם. זה שמירה, זה אסור מרע. הסנפיר גורם לבן אדם לדג להתקדם. אנחנו יודעים שכתוב שהדגים דומים לתלמידי חכמים, לכן כשהם עוזבים את המים הם מתים. גם אומרת הגמרא בעבודה זרה, גם התלמיד חכם שעוזב את התורה, אומרת התורה, אתה דבר ראשון צריך להיות קסקסת, מנה שהוא הבכור, אחרי זה צריך לבוא האפריים, אחרי זה צריך לבוא הסנפיר שדוחף, שאתה מחדש דברים, אתה מפיץ את התורה, אתה מגלה בכל דבר בעולם את התורה. וזה השילוב הזה המנצח בין שני הדברים האלה, שנזכה כולנו בקרוב ממש לביאת משיח, ואז פתאום נראה ומלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, שכמו שמים מכסים על הכל והשפע מתפשט בכל דבר, ככה יהיה מרצה השם בפיית משיח.